אנחנו בענייני הפוזיטיביזם, וניסיתי לסרטט איכשהו בקצרה את הטענה. זאת אומרת, הטענה היא שאי אפשר לתרגם את השיקול דעת ההלכתי, כדאי ללכת לכיוון ההוא, כי אני הולך לרשום על הלוח. את השיקול דעת ההלכתי אי אפשר לתרגם לכלל טיעון לוגי דדוקטיבי, וניסיתי להראות סוגי טיעון שונים, דדוקציה, אינדוקציה ואנלוגיה, ולהצביע על ההבדל ביניהם. הטענה הייתה הליכה מהכלל אל הפרט, זה טיעון שלא מוסיף לי מידע, כן? כל בני אדם מבני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם. מסקנה שסוקרטס הוא בן תמותה, המסקנה אין בה שום מידע מעבר למה שהיה בהנחות, שסוקרטס הוא בן תמותה זה נכלל בתוך ההנחה שכל בני אדם הם בני תמותה. טיעונים שמוסיפים מידע, זאת אומרת אנלוגיה ואינדוקציה, אלה טיעונים שהם לא הכרחיים, זאת אומרת שהם לא לוגיקה צרופה, ובעצם לכן הצעדים, נגיד בתהליך המדעי, הצעדים שבהם אנחנו עוברים מעובדות לתיאוריה, האינדוקציה המדעית, אלה הצעדים שבהם אנחנו צוברים את המידע. הצעדים האלה הם תמיד לא ודאיים, לא יכולים להיות ודאיים. אחרי שיש לנו תיאוריה, אפשר לגזור ממנה כל מיני תוצאות בצורה דדוקטיבית. ואז בעצם, כמו שהצגתי את הדברים בהתחלת הסדרה הזאת, זה מעורר את השאלה, עד כמה בכלל החשיבה ההלכתית היא לוגית, היא הגיונית. זאת אומרת, עד כמה זה לא משהו סובייקטיבי. כן, יש כל מיני טענות כלפי אנלוגיות ואינדוקציות, שזה בעצם עניין סובייקטיבי. כל אחד יעשה אנלוגיות אחרות, ואין לנו באמת דרך לבסס את זה, או לתקף את זה, בניגוד לדדוקציה. מה שאני רוצה לעשות היום, מהיום, אני חושב שזה ייקח לנו קצת יותר מאשר, אולי יותר מפעמיים, זה לנסות ולהראות בכל זאת את השיטתיות שיש בחשיבה ההלכתית. והטענה היא שלמרות שהדבר הזה הוא לא לוגיקה דדוקטיבית, יש פה חשיבה שיטתית, אפשר לומר לגמרי, אני יכול אפילו לפרמל אותה, זאת אומרת לעשות הפורמליזציה, ומה שאני אנסה לעשות זה קצת להראות איך העסק הזה עובד. כשאני כל הזמן העיר על זה שבעצם אין פה שום דבר מיוחד לחשיבה ההלכתית. זה נכון לכל חשיבה שלנו בכל הקשר יומיומי, בהקשר מדעי, בהקשר משפטי, בכל הקשר שהוא. ואני אנסה להראות בעצם איך צורת ההיסק היומיומית עובדת, להבדיל מצורת ההיסק הלוגית. מה שייחודי בהלכה, חוץ מזה שאנחנו גם שיעורים פה משתדלים לגעת ביהדות, אז טוב לתקוף את זה מהצד ההלכתי ולא מצדדים אחרים, למרות שאני אומר עוד פעם, זה לא מיוחד דווקא לחשיבה ההלכתית, אבל מה שמיוחד להלכה בעניין הזה לדעתי היא קצת הקדימה את התחומים האחרים, וזה שיש בהלכה סט של כללי עסק שמנסים לתאר את ההסקים הלא דדוקטיביים, ההסקים שמוסיפים מידע. אני מדבר על לפחות על כמה מידות, כמה ממידות הדרש שהתורה נדרשת בהן, את קל וחומר, בניין אב מכתוב אחד ובניין אב משני כתובים. זה נדמה לי, אולי שני כתובים מכחישים זה את זה, גם אפשר להכניס לפה, אבל אלה המידות שאפשר לקרוא להן המידות ההגיוניות. כשאני לוקח את שלושת המידות האלה, קל וחומר, בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים, כל סוגי הפרחות שיש על כל אחד מהעסקים האלה, וכל ההרכבות שאפשר לעשות, אפשר להרכיב אותם אחד עם השני, בניין אב עם קל וחומר, בניין אב משני כתובים עם קל וחומר, אפשר להרכיב עוד ועוד, העסק יכול להיות מורכב כרצונכם. זאת אומרת, זה בסך הכל אבני בניין שמהם אפשר להוציא כמעט כל עסק, גם מדעי וגם משפטי והלכתי, ולכן נדמה לי שזה מעניין יהיה לעקוב אחרי כללי העסק האלה ולנסות לראות איך הדברים האלה עובדים, כשבתוך הדברים אני אנסה גם להראות את מה שדיברתי עליו בשיעור האחרון, שזה היה בעצם שיעור לחנוכה על הטבת הנרות, ובעצם שם סיימתי בזה שאתה צריך להטיב את הנרות ובסופו של דבר השלהבת עולה מאליה, זאת אומרת, אנחנו בעצם, אין לנו אלגוריתמים להגיע מההלכות אל התיאוריה של ההלכות, מהקושייה אל הפתרון. זה מין משהו כזה שכמו מציאה שבאה לאדם בהסך הדעת, הגמרא אומרת, ואני אנסה להראות כאן איך בכל זאת המציאות האלה, איך אפשר להראות את נפילת המציאות האלה אלינו. שזה בעצם להראות את החשיבה הלא פוזיטיביסטית. טוב, אני אתחיל מהמידה שנשמעת אולי ההגיונית ביותר. וזה קל וחומר. 13, קודם כל אולי משפט על המידות. 13 המידות של רבי ישמעאל, דיברנו על זה פעם, אבל רק במילה. 13 המידות של רבי ישמעאל הם בעצם ניסוח יחסית מאוחר. תקופת רבי ישמעאל ורבי עקיבא זה כבר אחרי החורבן. כשההנחה של הראשונים זה שמידות הדרש הן הלכה למשה מסיני. וזה עצמו כבר אומר שאין פה סתם מתמטיקה, כי מתמטיקה אני לא צריך רשות מסיני כדי להפעיל כללים מתמטיים. זאת אומרת, זה דברים שהם נכונים מתוך עצמם. לא צריך פה איזה חידוש של התורה שמותר להשתמש בזה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מקבלים הלכה למשה מסיני, זה אומר שמה שיש פה הוא לא טריוויאלי. זאת אומרת, יש פה משהו שיכולנו גם לחשוב לא להשתמש בו. והתורה אומרת, כן, מותר להשתמש. המסורת אומרת לנו, מותר להשתמש. עכשיו, בתוך המידות האלה, שהתפתחו לאורך הדורות, ועל זה דיברתי כבר בעבר, בניסוח של רבי ישמעאל, ב-13 המידות של רבי ישמעאל, כמו שאמרתי, מתוכן הן מידות שאפשר לקרוא להן מידות הגיוניות. השאר זה מידות טקסטואליות, שגם מאחוריהן יש איזשהו היגיון, אבל זה עניין לפעם אחרת. ארבעת המידות ההגיוניות שהן לא קשורות לטקסט, הן קשורות לתוכן. וזה, זה קשור קצת לפוסטים האחרונים, אני אולי אכניס את זה. זה קשור לתוכן, זה קל וחומר, בניין אב מכתוב אחד שזה אנלוגיה, בניין אב משני כתובים שזה הצד השווה, ואמרתי אולי שני כתובים המכרישים זה את זה. אבל שני כתובים המכרישים לזה זה לא בדיוק, אני לא אדון בזה, זה פרשייה בפני עצמה, אולי אני אדבר על זה, נקדיש לזה איזושהי פגישה לחוד. אז אני רוצה להראות את שלושת המידות ההגיוניות האלה. אז כמו שאמרתי, נתחיל בקל וחומר, זה נשמע המידה הכי הגיונית. עד כדי כך שיש אחד בשם הרב אדולף שוורץ שהיה מבית המדרש לרבנים בווינה, והוא כתב כמה ספרים על המידות שהתורה נדרשת בהם, ספר על כל מידה, יש על חל וחומר, יש על גזרה שווה, יש גם על כלל ופרט, שניים מהם תורגמו לעברית, השאר זה גרמנית. והוא רצה לטעון בספר על הכל וחומר, הוא רצה לטעון שכל וחומר זו דדוקציה. קל וחומר זה טיעון הכרחי, זה סילוגיזם בעצם, לוגי. זה טעות, זה לא נכון. והאינדיקציה הברורה לזה היא שעל קל וחומר יכולה להיות פירחה. אף פעם לא שמעתי על פירחה על הוכחה מתמטית. פירחה. אתה יכול למצוא טעות בהוכחה. בסדר, אם מישהו טעה, אז אתה יכול למצוא טעות בהוכחה. אבל once יש הוכחה, לא תמצא שום פירחה. אין פירחה על הוכחה מתמטית. ברגע שיש פירחה, זה אומר שההסק בעצמו כנראה לא הכרחי, לא ודאי. וצריך לבדוק אותו. אם תהיה פירחה, אנחנו נוותר עליו. אם לא תהיה פירחה, אז אותו. וצריך להבין למה, אבל נאמץ אותו. אז לכן, קל וחומר, הוא לא יכול להיות סילוגיזם. לא יכול להיות דדוקציה. מה הביא אותו לומר את הדבר הזה?
מה זה פירחה?
פירחה זה דוגמה נגדית. בדרך כלל, רוב הפירחות זה דוגמאות נגדיות. זאת אומרת, נגיד, אני לא יודע מה, אתה עושה קל וחומר, מה קרן, מה של דרגל שפטור ברשות הרבים חייב בחצר הנידק, קרן שחייב ברשות הרבים אינו דין שיהיה חייב בחצר הנידק. כן, בקל וחומר בפרק שני של בבא קמא. ואז אתה אומר, מה לקרן שכן פטור במקום פטור? אתה רואה שיש בקרן גם כולה, לא רק חומה, יש איזו דוגמה נגדית שמראה שאתה לא יכול כל כך פשוט ללמוד את הקל וחומר הזה. אוקיי? אז יש פרחות גם על קל וחומר, יש פרחות על בניין אב, יש פרחות על בניין אב משני כתובים, אנחנו עוד נראה את כל זה. אני מכניס את הפרחות לתוך המאגר. זאת אומרת, יש לנו בעצם שלוש דרכי עסק, על כל אחת מהן יש כמה פרחות, ואלה אבני, אלה שש או שמונה או כמה שיש אבני הבניין היסודיות. ואחרי זה יש את כל ההרכבות. אפשר להרכיב אותם אחד עם השני ולראות מה יוצא. אנחנו נעשה את זה. אז אני אראה את זה. אז אני מתחיל עם קל וחומר. הקל וחומר הפשוט, חזר פה מביאים במדרש שיש 10 קלים וחמורים שמופיעים במקרא עצמו. אחד מהם למשל זה אין בני ישראל לא שמעו אליי ואין לי פרעו ואני ארע שפתיים. זאת אומרת שאם, יש פה איזשהו קל וחומר שאומר שאם בני ישראל לא מצייתים עם משה רבנו, כן, אם בני ישראל לא שומעים בקולי, אז פרעו ישמע בקולי. קל וחומר שהוא לא ישמע. בקל זה אולי יותר חומר וקל מאשר קל וחומר, אבל לא משנה, זה אותו היגיון. ומה זה בעצם מניח מאחוריו? זה בעצם אומר שברור, שאפריורי ברור, שהסיכוי שפרעו ישמע בקולי נמוך יותר מאשר הסיכוי שבני ישראל ישמעו בקולי. זה אפריורי ברור. עכשיו, אם בני ישראל לא שומעים בקולי, נתון, וכיוון שברור שפרעו עוד פחות ישמע בקולי, אז ברור שגם פרעו לא ישמע בקולי. אוקיי? עכשיו, זה קצת נשמע כמו עסק דדוקטיבי, כמו עסק לוגי הכרחי. נכון? אבל זה לא. זה לא לגמרי לפחות. למה זה לא לגמרי? בגלל שההנחה שפרעו פחות שומע בקול משה מאשר עם ישראל, היא הנחה שאתה הנחת אותה. את כל דבר אני יכול להציג בתור דדוקציה, אם אני רשאי לבחור את ההנחות כרצוני. אז תעשו אנלוגיה, כן? בוא נעשה אנלוגיה. למשל, הכיסא הזה, יש לו ארבע רגליים. גם זה כיסא, לכן גם לא יש ארבע רגליים. זאת אנלוגיה, זה לא דדוקציה, נכון? אני לומד מכיסא לכיסא, לא מהכלל לפרט. אני יכול מיד להציג את זה כדדוקציה. הרי הכיסא הזה יש לו ארבע רגליים, לכל הכיסאות יש ארבע רגליים, הדבר הזה הוא כיסא, לא הזה, יש לו ארבע רגליים. למה זה לא דדוקציה? כי ההנחה שלכל הכיסאות יש ארבע רגליים היא הנחה שלי. את זה לא ראיתי. זה מסקנה שלי. אוקיי? אחרי שאני מוסיף מסקנות, אני יכול להציג כל טיעון בצורה של דדוקציה. זה לא חוכמה. זאת אומרת, השאלה, מה באמת ההנחות המוצקות שמהן אני יוצא בלי כל שלבי ההיסק בדרך? אוקיי? אז זה בעצם אומר שאנחנו הכנסנו כאן איזושהי הנחה שפרעו פחות ישמע בקול משה מאשר בני ישראל, אחרי שיש לך את ההנחה הזאת, זו דדוקציה. אז זה ברור, אם בני ישראל לא שומעים, ופרעו הסיכוי שהוא ישמע קטן יותר מאשר בני ישראל, אז ברור שפרעו גם הוא לא ישמע. עוד פעם, כשדיברתי על סיכוי, אז כבר שוב פעם זה לא ברור. בדיוק, אבל אז הסתברות שהוא ישמע יותר נמוך.
סיכוי יותר
נמוך. כן, זה כן. לא משנה, אמרתי להציג את זה בצורה של ודאות, לא בסיכוי, רק בשביל הפשטות, זה לא חשוב. אבל יש קלים וחמורים, וגם על זה דיברתי פעם, יש קלים וחמורים שהם יותר, הם מועמדים טובים יותר להיות דדוקציה. קל וחומר שנקרא בכלל מתי ימנה, ודיברתי על זה כבר גם. למשל, הקל וחומר שמובא במחילתא או בתוספות בתחילת בבא קמא, כי יפתח ישבור או כי יכרה ישבור, אז הגמרא אומרת, אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לו כל שכן, למה? בגלל שכשאדם קורא בור, כן, הוא חופר את הבור ברשות הרבים, הנזק של בור ברשות הרבים, אם אתה חופר בור ברשות הרבים, אז בפרט אתה גם פתחת אותו, כי הורדת את החלק העליון של הבור. פתיחה של בור קיים, זאת פעולה שכלולה בתוך קריאה של הבור. הקריאה של הבור זה לעשות את הבור, וגם לפתוח את החלק העליון שלו. עשיתי בעצם את הכל. אז זה כולל בתוכו את החלק של פתיחת בור קיים. אז אם על פתיחת בור קיים אני חייב, אז על קריאה, ודאי שאני אהיה חייב. למה אני אהיה חייב? לא כי הקריאה יותר חמורה מפתיחה. אלא בגלל שהקריאה כוללת בתוכה פתיחה ועוד משהו. אז אני לפחות אהיה חייב כפותח. זאת אומרת, אני לא חייב כקורא, אני חייב כפותח. זה שעשיתי עוד משהו, זה לא אמור לפתור אותי. דוגמה נוספת, באחד השיעורים הראשונים, הרב שטיינברג עוד היה פה, אני זוכר שהיה לי תכתובת איתו במייל אחרי זה על העניין הזה. הבאתי את הכסף משנה, ממש אחד השיעורים הראשונים דיברתי על הדברים האלה, הבאתי את הכסף משנה הזה שמסביר על העברה מבניו למולך. שהגמרא אומרת, מעביר מי בניו למולך ולא כל בניו למולך. אז הכסף משנה שם שואל, מה זאת אומרת? זה קל וחומר, אם מי בניו אתה מעביר, אז כל בניו אתה מעביר. עכשיו, יותר מזה שזה קל וחומר, זה קל וחומר שבכלל מתי מנה. כי כשהעברת את כל בניך למולך, בפרט גם העברת חלק מהם, כי העברת גם את השאר. אז תתחייב לפחות מצד מעביר מי בניו, לא מצד מעביר כל בניו. זאת אומרת, קל וחומר מן הסוג הזה, זה לא קל וחומר שאמור מבית, אלא שא' כוללת ב' ועוד משהו. בין פרעה לעם ישראל זה לא קל וחומר כזה. נכון? אם בני ישראל לא שמעו אליי איך ישמעני פרעה, זה לא קל וחומר כזה. כאן זה באמת חומרה. זאת אומרת, פרעה, הסיכוי שהוא ישמע בקולי, יותר נמוך מאשר הסיכוי שעם ישראל ישמע בקולי. אז זה הקל וחומר הרגיל של חומרה. אבל הקל וחומר של בור או של מעביר מבניו למולך, זה קל וחומר שהוא לכאורה דדוקציה צרופה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שמעביר מבניו חייב והמעביר כל בניו פטור, כי המעביר כל בניו הוא בפרט גם מעביר מבניו.
עם פרו יש גם כפיר חי ידוע של קוצר רוח ועבודה קשה.
מה?
וקל וחומר של פרו.
כן, של בני ישראל היה קוצר רוח, היה סיבה לנו לא שמו, נכון.
אבל גם הקריאה, סליחה כבוד הרב, אתה פעם שנייה אומר את זה, פעם שנייה אני מתאפק, אבל...
אוקיי.
אני רוצה לתת לך פרחה פשוטה.
אוקיי.
אני קורא ברשות הרבים, כולם רואים את האפר יוצא, כולם יודעים שיש מקום, ונוגב בולענים סגורים ממתכת, אף אחד לא יודע מה יש מתחת. יום אחד אחד בנהלה לוקח את זה, אף אחד לא ראה את האפר יוצא, נפלתי הרבה יותר חמור לגלות חור מאשר לקרוא.
אז בוא נשאל עכשיו, מה קורה אם אני חפרתי את הבור, סילקתי את כל החול ברשות הרבים, מרשות הרבים? לא, לא, זה כבר היה לפני שנתיים. חפרתי את הבור, סילקתי את כל החול מרשות הרבים, והשארתי את הבור שם. זה ודאי יותר חמור, או כולל בתוכו את הפתיחה.
לא הבאתי, תגיד עוד פעם.
חפרתי בור, סילקתי את החול לגמרי מרשות הרבים, אחרי שנתיים נפל מישהו לתוך הבור.
לא.
למה? מה, הוא ראה אותי לפני שנתיים, הוא מאגר, הוא הגיע פה לפני חודשיים. הוא לא ראה שום דבר. אתה מבין דוגמה שבה יכול להיות, אבל הדוגמה זה הדוגמה.
בגילוי... אתה מפתיע אותי במציאות חדשה.
לא, אני מבין, אבל אני מסביר חשוב, זה לא נכון.
בקריאה אתה לא מפתיע
אותי. כן, אני כן מפתיע אותך. זה שאם קריתי את זה אחרי שנתיים, אתה תהיה מופתע לא פחות מאשר בבור קיים.
לא, אני לא מקריא את הרחוב הזה כמחוסה. כשאני פעם ראשונה במקום, אני מסתכל עליו, שאני כל יום...
לא, אבל אני יכול לחסות את זה גם, ואחרי זה לגלות.
אבל הקריאה
והגילוי, אני יכול להפריד את זה ואני יכול לעשות את זה ביחד. מה זה משנה? זה
ביחד.
בסדר, אני לא חושב שאתה צודק, אבל זה לא משנה, כי זו דוגמה. העיקרון של קו החומר של בכלל מתי ימנה קיים. זה מי בנה וכל בנה זה קו החומר של בכלל מתי ימנה, אז בואו נסתפק בזה. בכל אופן, הנקודה היא שבקלים וחמורים כאלה, לכאורה זה באמת דדוקציה. כי ראינו, כשדיברתי על דדוקציה, אז אמרתי שהעוצמה של הדדוקציה נובעת מזה שהיא לא מחדשת כלום. שהמסקנה בעצם כלולה בתוך ההנחות, נכון? עם הכדור הפורח וכל הדברים האלה. עכשיו, גם פה, אותו דבר. המסקנה שמעביר כל בניו למולך חייו, כלולה בהנחה שהמעביר מי בניו למולך חייו. כי המעביר כל בניו זה מקרה פרטי של מעביר מי בניו. אתה יכול להעביר מי בניך, אתה יכול להעביר את כל בניך, שזה גם מי בניך ועוד משהו. זה מקרה פרטי. אז זה ממש דדוקציה לכל דבר, נכון? ולכן באמת יש מהרש"א במהדורה בצרה ובבא קמא, שהמהרש"א טוען שהמחילתא, התוספות הזה שם בדף ב', נביא מחילתא שאומר שמכאן לומדים שלא עונשים ממון מן הדין. למה התורה כתבה גם פתיחה וגם קריאה, אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן? כדי ללמד לך שלא עונשים ממון מן הדין.
חשבתי זה לגבי אחות אם, אם אתה חייב אחות אם,
אותו דבר, נכון. מאביו ומאמו זה מקרה פרטי של מאביו או מאמו. כן, אותו דבר. יש כמה דוגמאות. אז המהרש"א מביא שם שתוספות הביא את המחילתא, אבל בגמרא, בדף נון בבבא קמא, הגמרא לומדת מזה משהו אחר. ומשמע שהבבלי חולק על המחילתא, והוא טוען שכן עונשים מן הדין בממון. שאפשר להבין שעונשים ממון מן הדין, כי ממון זה לא עונש, ממון זה פיצוי. בכלל שאלה מה הקשר בין זה לבין עונשים מן הדין. לא אם אתה נזק, תשלם לו, זה לא עונש. עונש, לא עונשים מן הדין, אבל זה שלמדנו את זה בקל וחומר, אז לא גרמת נזק, תשלם למי שגרמת נזק, תפצה אותו. אבל המהרש"א לא מסביר את זה כך, המהרש"א, באמת יש ראיות בגמרא, שתומי נזיקין זה נקרא עונש בכל זאת לעניין זה, המהרש"א טוען שזה בגלל שזה קל וחומר שבכלל מתי ימנה. זאת אומרת, הבבלי טוען שקל וחומר מן הסוג הזה, כן עונשים מן הדין. בניגוד לקל וחומר רגיל. ולמה? כי מה שלא עונשים מן הדין, זה בגלל שיש לך חשש, אולי טעית, אולי יש פרחה. אבל קל וחומר שבכלל מתי ימנה, לא יכול להיות שטעית, זה דדוקציה לוגית. אוקיי? אז פה אין שום חשש, אז ודאי שאנחנו גם נענוש. הנפקא מינה היא שאפילו לא בממון אנחנו נענוש. אז בקל וחומר שבכלל מתי ימנה, נענוש אפילו לא בממון, וזה קשה מאחותו דרך אגב, על המרשה הזה. כי שם זה לא עונש, זה לא לממון. בכל אופן, ככה המרשה טוען. אבל... כמו שכבר הזכרתי קודם, הוא כנראה לא צודק המהרש"א, בגלל שכמו שהכסף משנה הביא, הרי הקל וחומר של מי בניו ולא כל בניו, הוא גם קל וחומר של בכלל מתי ימנה, ועל זה לא רק שאנחנו לא עונשים, כן, אנחנו לא עונשים, למסקנה, לא רק שיש מקור אחר שצריך כדי לענוש, אין מקור ובאמת לא עונשים. מי שמעביר את כל בניו למולך לא נענש, רק מי שמעביר מי בניו. עכשיו זה קל וחומר שאין עליו פרחה, כמו שאומר המהרש"א. אז מה זאת אומרת, אם מי בניו אתה צריך להיענש, אז כל בניו ודאי אתה צריך להיענש. לפי המהרש"א לא היה צריך שום מקור. ברור שאתה צריך להעניש גם את מי שמעביר את כל בניו. אז הקצב משנה שם כבר שואל את זה ועונה על זה כמה תירוצים. אחד התירוצים שהוא מביא שם, שניים נדמה לי, אחד התירוצים שהוא מביא שם זה שאין עונשים מן הדין, זה בגלל שיכול להיות שעל הדבר החמור אתה חייב עונש יותר גדול מאשר על הדבר הקל. ואם תיתן את העונש של הדבר הקל, אז פתרת אותו בדבר קל מדי. תשאיר הקדוש ברוך הוא כבר יתחשבן איתו.
אתה מתייחס לדידוקציה כמו מתמטיקה. אנחנו יודעים למשל שאם יש בית דין שכולם הרשיעו בן אדם, אז הוא זכאי, לעומת אם 70 מתוך 71. למה? יש לזה סיבה. בסדר, אפשר, יש לזה הסברים ולימודים, אבל לכאורה אתה יכול להגיד מה, אם אותו סוג של קל
וחומר. אתה שואל עוד פעם, למה לא נעשה קל וחומר? אם 21 ירשיעו אותו, 21 מול 2 הוא חייב, אז 23 למה לא? בסדר, אבל שם אנחנו יודעים שאין קל וחומר מהצד הפותר, לא מהצד המרשיע.
כי כשיש 2 פותרים, אז הוא חייב. כשיש 0 פותרים, אז הוא יהיה פתור.
אני יכול לדעת כמו מי בנוב וכל פנב.
אז אני אומר, אם אתה מסתכל מצד מספר המרשיעים, אבל לא מצד מספר הפותרים. כי מצד מספר הפותרים יש בעיה, אם אף אחד לא פותר, זו הסברה שמביאים שם. כיוון שאם אף אחד לא פותר, זה אומר שהדיון שם היה כנראה מוטה.
כל מה שאני אומר זה שגם שמשהו נראה לך שהוא דידוקציה מתמטית, אז יכולות להיות סברות.
אוקיי.
אז זה לא... גם מי בנה וכל בנה, אתה יכול להגיד, אולי יש סברה להגיד.
אני לגמרי מסכים, וזה בדיוק הטענה שלי כלפי המרשה. לגמרי מסכים. ומה שאני מביא עכשיו זה למשל את אחת הסברות האלה, מה שגזר משנה נותן, שמה? שהעונש על החמור צריך להיות יותר קשה מאשר העונש על הקל. אז ברור שאתה חייב לפחות את העונש על הקל גם על החמור, אבל יכול להיות שזה לא מספיק, אתה צריך עונש יותר גדול. וכיוון שכך אנחנו לא נותנים את העונש הקל כדי לא לפתור אותו בעונש קל, והקדוש ברוך הוא כבר התחשבן איתו. וזו עצמה סברה שהיא בעצם פירחה על הקל וחומר, צריך להבין. זה לא סתם סברה צדדית. הסברה הזאת היא פירחה לקל וחומר, כי הקל וחומר אומר אתה צריך להניש, הסברה הזאת מראה שלא בהכרח צריך להניש. זאת אומרת, זאת עצמה סברה שפורכת הקל וחומר. כן, זאת אומרת, בהקשר של המסקנה שאותה רצית להוציא מהקל, זה לא מערער על העובדה שהחמור יותר חמור מהקל. פירחה רגילה בדרך כלל מערערת על זה שהחמור יותר חמור מהקל. כאן ודאי שהחמור יותר חמור מהקל, אין עירור על זה. אבל המסקנה שאתה רוצה להסיק, שאם זה יותר חמור, אז ברור שגם עליו צריך להניש, על זה יש פירחה.
בסדר גבי, דבר איסור ההתר, אבל גבי ממון, שהבן אדם הזה חייב ממון, סוף סוף אתה יכול להגיד שאולי הוא חייב יותר. בסדר, אבל אותו בן אדם הוא חייב...
בממון אומרים בכלל מתי ימנה, זה בדיוק הביטוי. בכלל מתי ימנה, אין לכן נמי. לכן באמת בממון זה עוד הרבה יותר גרוע. נכון? בכל אופן, אז הנקודה שאני רוצה לומר, זה שאפילו קל וחומר של בכלל מתי ימנה, זה לא דדוקציה לוגית פשוטה. יש תמיד סברות, כמו שאתה אמרת קודם, יש תמיד שיקופים, וזה מתקשר למה שדיברתי עליו כבר לא פעם, שתמיד כשלוקחים מודל מתמטי לחיים, ודיברנו על זה עם הקמיות והקהירות, גם ממש בשיעור לפני האחרון, כשלוקחים מודל מתמטי או לוגי לחיים, נורא צריך להיזהר, כי המתמטיקה והלוגיקה נראות לנו נהדרות, עקביות, תקפות, ודאיות, אבל בחיים זה לא עובד, החיים יותר מסובכים, והרבה פעמים התרגום מהמתמטיקה אל החיים מניח כל מיני הנחות שהן יכולות להיות הבעיה, לא המתמטיקה. המתמטיקה היא בסדר, אבל המעבר מהמתמטיקה לעולם או לחיים תמיד יכול להיות בעיה. הבאתי את הדוגמה של הוקטורים עם הכוחות, כן, שזה לא, כאילו זה שובר את האריתמטיקה, אם אתם זוכרים. אני אומר, יש כוח 5 ניוטון צפונה וכוח 5 ניוטון מזרחה. מה סך הכל הכוח, הכוח השקול שפועל על הגוף? 5 ועוד 5 זה 10, לא? אבל לא, כשיש שני כוחות כאלה, זה 5 שורש 2, זה 7 ומשהו. אז שברנו את החוק 5 ועוד 5 שווה 10? לא. שברנו את ההנחה שהחוק 5 ועוד 5 שווה 10, הוא מתאר נכון את המציאות הזאת. זאת אומרת, ההנחה הזאת היא הנחה בפיזיקה, לא במתמטיקה. שהמודל המתמטי הזה מתאים כדי לתאר את המציאות הזאת. אוקיי? אז לכן, המודל המתמטי הוא נהדר, הוא תמיד טוב, וזה הסכנה בו, כי הוא שווה אותנו. זאת אומרת, זה מה שקורה במציאות. הוא המציאות היא מודל למתמטיקה, כמו שאומרים מתמטיקאים. אבל לא משנה, בשפה שבני אדם רגילים ככה אומרים את זה. ולכן, במעבר מהתיאוריה למודל, אז יכול להיות שטיפול איזושהי בעיה. ולכן אפילו קל וחומר של בכלל מתי ימנה, לא נכון לומר עליו שהוא דדוקציה לוגית, בוודאי ובוודאי לא קל וחומר כמו פרעו ועם ישראל. עכשיו, כל הקלים החמורים שתיארתי עד עכשיו, הם קלים וחמורים שמופיעים במקרא, ומה שמאפיין אותם זה קל וחומר שמתחיל מהנחה אחת ומסיק ממנה מסקנה. כן? עם ישראל לא שומע אליי, מסקנה גם פרעה לא ישמע אליי. יש הנחה אחת, אין יותר. נתון אחד בבסיס הקל וחומר. קל וחומר תלמודי, או לפחות רוב הקלים וחמורים התלמודיים, זה קל וחומר שבנוי על שלוש עובדות, לא על אחת. הבאתי קודם את הדוגמה של קרן בחצר הנזק. זאת אומרת, אם שם ורגל ברשות הרטור ובחצר הנזק חייב, אז קרן שברשות הרבים חייב, אינו דין שבחצר הנזק יהיה חייב. אז קל וחומר כזה מניח שלושה נתונים, לא אחד. נתון אחד זה ששם ורגל ברשות הרבים פטור, נתון שני זה ששם ורגל ברשות בחצר הנזק חייב. נתון שלישי זה שקרן ברשות הרבים חייב. ומזה אני מסיק שקרן בחצר הנזק ודאי חייב. אז פה אני משיג, אני עוד אראה את זה על הלוח, אז זה לא חשוב לי כרגע הפרטים. המסקנה זה יוצאת משלושה נתונים ולא מאחד. אז זה קל וחומר שונה מהקלים החמורים המקראיים. אז בואו נסמן אותו על הלוח, כי אני ארצה להשתמש בו.
אבל
בפרו
יש שניים, לא?
אמר אחד, עם ישראל לא שומע אליי, מסקנה, גם פרו לא ישמע אליי.
אבל הוא גם אומר, פרו פחות שומע
אליי. זה כבר, זה אני מוסיף. זה אני מוסיף. נתונים יש אחד. נתון יש אחד, אוקיי? נתון עובדתי. תראו, מה יש בקל וחומר של בבא קמא? הוא ילווה אותנו הלאה גם, אז תשימו לב. נגיד אני מדבר על קרן ועל שם ורגל, ואני מדבר על רשות הרבים ועל חצר הנזק. בסדר? זה רשויות ומזיקים. מקרים אחרי. עכשיו, יש לי שלושה נתונים, שם ורגל ברשויים פטור, אני אשמח את זה בתור יחס, שם ורגל בחצר הנזק חייב, קרן ברשות הרבים חייב, ואני רוצה לדעת מה הדין פה. אוקיי? עכשיו אני אומר, יש שלושה נתונים, והנתונים בעצם אומרים ששם ורגל בחצר הנזק חייב, ברשות הרבים פטור, קרן חייב ברשות הרבים, אני משיג מה, איך ההסק הולך? אז אני אומר ככה, ומה שם ורגל? שפטור ברשות הרבים, חייב בחצר הנזק, מה זה אומר?
שזה יותר חמור.
שזה יותר חמור. שחצר הנזק יותר קל לחייב מאשר רשות הרבים. חמור וקל זה מסובך, אבל יותר קל לחייב בחצר הנזק מאשר ברשות הרבים. אז אם כך, קרן שאפילו ברשות הרבים חייב, הם בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, נכון? זאת אומרת, אם קרן אפילו ברשות הרבים, שזה יותר קשה לחייב, הוא חייב, אז בחצר הנזק ודאי שיהיה חייב. אוקיי? כך בנוי הקל וחומר. בעצם מה שהקל וחומר הזה עושה, הוא לוקח שלושה נתונים, לוקח שניים מתוכם, שני אלה, מסיק מהם מסקנת ביניים, שהרבה פעמים לא אומרים אותה, ובעצם היא נמצאת שם ברקע, שחצר הנזק קל יותר לחייב ברשות הרבים. ועכשיו אני מוחק את השורה הזאת. עכשיו יש לי קל וחומר מקראי רגיל. נכון? כי מה קל וחומר המקראי אומר? אם בחצר הנזק יותר קל לחייב מאשר ברשות הרבים, וברשות הרבים קרן חייבת, איך ישמעני פרעה, כן? זאת אומרת, אז ברור שקרן גם בחצר הנזק יהיה חייב. זאת אומרת, שנייה אחת. זאת אומרת שבעצם, מה שאני עושה כאן, אני לוקח שניים מתוך שלושת הנתונים, מוציא מתוך שני הנתונים האלה את העיקרון שהיה ידוע לי אפריורי אצל פרעה ואצל עם ישראל, ומכאן מעלה זה כמו קל וחומר המקראי. נכון, יש לי נתון אחד עם יחס היררכיה כזה, מי יותר חמור ממי, ואני מסיק את המסקנה. כאשר בעצם, מאחורי הקל וחומר התלמודי, יושב אותו היגיון של קל וחומר מקראי, אבל נוסף פה עוד צעד. הצעד הנוסף הזה, זה ללכת משני הנתונים האלה ליחס ההיררכיה הכללי. אחרי שיש לי יחס היררכיה הכללי, אני מיישם את הנתון הזה ומסיק את המסקנה, ולכן ברור שהתוצאה פה היא אחד. אוקיי? וזה בדיוק מה שהתורה עושה, שאומרת, הם בני ישראל לא שמעו אליי, זה נתון אחד, בני ישראל לא שומעים אליי, ואיך ישמעני פרעה? אז פרעה ודאי לא ישמע אליי. למה? כי ההנחה שפרעה, ההיררכיה בין פרעה לעם ישראל, היא נתונה לנו ישירות. אני לא מסיק אותה מתוך שני נתונים. אני לא עושה צעד של אינדוקציה ברקע, אלא אני ישר מתחיל עם ההנחה הזאת, ואז אני מסיק את המסקנה. פה במקרה הזה אני עושה אותו דבר, רק יש בדרך עוד אינדוקציה שהולכת מהדוגמאות האלה ויותר את יחס כללי בין חצר הנזק לרשות הרבים, ואז אני מיישם אותה פה.
למה חייב להגיד את זה ככה? יכול להגיד שההנחה היא אם כיוון ששור ורגל פטורים ברשות הרבים חייב, זה זאת אומרת שכן יותר חמור משם ברגל. ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, עכשיו אני יודע שכן יותר חמור, אז אם שם ברגל חייבים ברשות הנזק, הבחומר כן יחד.
אוקיי, אני מסכים לגמרי, זה הצעד הבא שלי. ובעצם, בואו נסתכל עכשיו, אם הבהרתי טוב את איך בנוי ההיסק הזה של חל וחומר, אז בעצם מה שאנחנו מוצאים כאן זה את היחס הזה. נכון? זאת אומרת שחצר הנזק יותר חזק או יותר קל לחייב, מה שגדול להם כאן במובן של הערך המספרי פה. הערך המספרי פה יותר גדול מפה, ובשפה הסברתית זה אומר יותר קל לחייב. אוקיי? אבל, באמת ההערה היא הערה נכונה, אני יכול גם לנסח את זה אחרת. אני יכול גם להגיד שבעצם אני אקח את שני הנתונים האלה, ואני אלמד מהם שקרן יותר קל לחייב, או קרן ומזיק יותר בעייתי מאשר שם ורגל, ואז אני אומר, אם שם ורגל שהמזיק הפחות בעייתי בחצר הנזק חייב, אז קרן שהוא מזיק יותר בעייתי בחצר הנזק ודאי יהיה חייב.
נכון? יכול להיות, אבל לא ככה זה מנוסח בגמרא.
מה?
אבל לא ככה זה מנוסח בגמרא.
אני בטוח של הגמרא לא לגמרי פשוט למה כוונתו. לא לגמרי פשוט למה כוונתו, והראיה שהמשנה, זה בעצם משנה, המשנה שמחלוקת רב ורבנן, לא הבאתי לפה ורקמה, אבל המשנה שם בעצמה הופכת את הכיוון. בעצם, הרי רימיתי פה קצת, כי בעצם מה שכתוב פה זה חצי. קרן בחצר הנזק חייב חצי. אוקיי? למה זה משנה? עכשיו תראו.
קרן
תלוי, תלוי באיזה כמו אתה הולך.
עכשיו תראו,
אם אנחנו...
אם למעלה...
קרן,
אתה
חייב חצי? קרן פשוט ערבים, חייב חצי.
לא, פשוט ערבים.
עכשיו, מה בעצם, עכשיו תראו, אם זה את הטבלה, אתם פתאום רואים שיש הבדל בין שני ההסקים. למה? כי אם אני הולך על השורות, אז אני אומר ככה. מהשורה הזאת יודע שחצר הנזק יותר חמור מרשות ערבים. נכון? אז אני מיישם את זה גם על השורה הזאת. אז גם פה חצר הנזק יותר חמור מרשות ערבים. מה יצא פה?
חצי.
חצי, נכון? לפחות חצי ומעלה, אבל דיו לבא מיידים להיות גנידון, זה נושא שם במשנה בבבא קמא, אז התוצאה היא חצי. אוקיי? אבל אם אני אלך על העמודות, אז מה יקרה בעמודות? קרן יותר חמור משבע רגל, זה אנחנו רואים מרשות ערבים, נכון? עכשיו גם פה קרן צריך להיות יותר חמור משבע רגל. אם שבע רגל זה אחד, אז קרן זה עוד אחד.
לא, יותר
מאחד. לפחות אחד. לפחות אחד. לפחות אחד. ברגע שיש לפחות, אז אנחנו לוקחים את המינימום, כי אין לנו ראייה לי יותר מזה. אז זה בעצם אומר...
אתה הפכת סברה בוותיקה. במקור, השורה הזאת הראשונה שתיארת אותה כנוספת בתלמוד לעומת המקרא, היא שורה שבאה להדגים משהו שהוא מאוד טבעי לחשוב אותו. שאם בן אדם ניזון ברשות הרבים, מידת אחריותו תמיד...
אתה פה מאוד טבעי לחשוב על זה. כן, זה הזק בכוונה, אבל אתה יותר חייב. מה שרשם להרגל, שזה כדרכו, מה זאת אומרת שאין להרגל, אני הולך כדרכי. הגמרא עצמה מביאה את הסברות האלה, אני לא צריך לנחש את זה. אבל הגמרא עשה כאן בחומר, עוד נגיע לסברות שעומדות ברקע. תראו, מה שאני בעצם רוצה לומר זה ככה. אני אסמן את זה לא בכחול, אלא באדום. ואת ההיסק הזה נותן לי תוצאה אחד. נכון? ההיסק הזה, שזה גדול מזה, סליחה. ההישג הזה נותן לי תוצאה אחד. וההישג הזה נותן לי תוצאה חצי. נכון? ההישג הזה שאומר חצר הנזק יותר חמור מרשות ערבים. אוקיי? מה זה אומר בעצם? זה בעצם אומר שאם אני מתרגם את הקל וחומר התלמודי לקל וחומר מקראי, אז בעצם לא כל כך ברור מה התרגום הנכון. יש שני תרגומים. עכשיו, היה מקום לחשוב ששני התרגומים האלה הם שני ניסוחים שונים לאותו טיעון. אבל כמו שראינו עכשיו...
אם האפס נותן לך אחד, אז גם החצי בזה ייתן לך.
למה?
עשית הפוך.
אני אומר שאם האחד, אני לא יודע, האפס נותן אחד. אני אומר שהאחד יותר חמור מאפס, לא יודע בכמה ולא יודע איך. זה מה שאני יכול לדעת. אז גם פה זה יותר חמור מזה. אם זה חצי, אז זה יותר חמור מחצי. כמה? אפסי.
אבל הראשון לא רק נותן לך את ההנחה שהיא יותר חמור. הוא מקמד לך
דבר יותר חמור. אי אפשר, לא לוקחים את הכמויות. בכל מחומר אף פעם לא לוקחים. ואת אחרת, אתה עושים פה אחד וחצי, אף אחד לא שם פה אחד וחצי.
אתה לוקח את המינימום שאתה יכול...
למה מינימום? אחד וחצי, תעשה כמויות, מ-0 ל-1, מ-0 ל-1 וחצי. המינימום זה אומר חמור מ, זאת ההנחה של הגמרא. כן, תנסו לחשוב ביומיום, אולי אני אגיע לזה בהמשך. אנחנו עושים שיקולים כאלה כל הזמן, גם ביומיום. זאת אומרת, אני יודע מה, מבחן פסיכומטרי, או לא מבחן פסיכומטרי. סתם, יש לי תלמיד, שני תלמידים. אחד מהם קיבל במתמטיקה 70, והשני קיבל 90. עכשיו אני שואל, מה היו התוצאות בפיזיקה? ההוא שקיבל 70, אז קיבל בפיזיקה 80. אז אני שואל, מה יקבל השני בפיזיקה? אז אם אני עושה את הקל וחומר, אותה טבלה אני יכול לסרטט. פה אם אני עושה את הקל וחומר, אני אומר, הוא כנראה יקבל יותר מ-80. אני לא חושב שנכון להגיד שהוא יקבל 100. פער לא חייב להיות 20. אבל אני כן יכול לשער, ועוד פעם, זה לא בטוח, אבל לשער שאם הוא יותר טוב במתמטיקה, הוא כנראה גם יותר טוב בפיזיקה. עד כמה? שאני לא יכול לדעת, אז אני אומר המינימום.
זה דווקא מוכיח, כאילו זה, אתה יכול לכאורה, לפי הלוגיקה, להגיע למסור שקבל פחות 90. כי אם הוא קיבל 70, ואתה רואה שהמבחן בפיזיקה כנראה קצת יותר קל, אז אם הוא קיבל פה 90, הוא בטח לא יקבל פחות.
אז זה עוד פעם, הפכת את הקל וחומר, זה בדיוק מה שעשית. זאת אומרת, לקחת את הטיעון הכחול, והגעת ל-90. ואני לקחתי את הטיעון האדום, והגעתי ליותר מ-80. זה בדיוק מה שעשית פה. לכן אני אומר שהדברים האלה, הם מופיעים בכל מקום, לא רק בהקשר ההלכתי, זה גם בחיים. אנחנו עושים מבחן פסיכומטרי, כל הקבלת תלמידים לאוניברסיטה, הסמך מבחן פסיכומטרי, בנויה על קל וחומר כזה, נכון? כי מה היא אומרת? אני מדרג את כולם לפי הציר של המבחן הפסיכומטרי, נגיד זה השן ורגל. עכשיו אני אומר, מי שהיה יותר טוב בפסיכומטרי, גם יהיה יותר טוב בספרות, יהיה יותר טוב בפיזיקה, יהיה יותר טוב במתמטיקה. זה לא תמיד עובד, אבל זה כנראה אין לנו בינתיים יותר טוב מזה. אני לא מזלזל בזה, אגב, יש הרבה ביקורות. קל מאוד לבקר, קשה להציע הצעות טובות יותר. אז לכן אני אומר שצריך להתרגל, ואני מעיר את זה כי זה חשוב גם לנו. זאת אומרת, ברור שהעסקים האלה הם לא הכרחיים. אבל מצד שני, הביקורת שאומרת שכיוון שזה לא הכרחי, אז זה סובייקטיבי וזה לא שווה כלום, לא חושב שהיא נכונה. ועל סביב התפר הזה אני רוצה לעמוד, כי זה בדיוק החשיבה הלא פוזיטיביסטית.
זה כלי.
כן? אבל זה כלי לא ודאי.
נכון.
נכון. ועדיין זה כלי שאני לא מזזל בו, הוא נותן איזה שהם אפשרו. וצריך להיזהר, כבדהו וחשדהו.
זה היה קל בחומר של הקייס.
מה?
קל בחומר של הקייס.
שמה?
לך אסור להכניס את היד לכיס שלי, ומותר.
הכיס שלי, ודאי שמותר
לך.
זה כמו, אתה יודע, לחייב משקוף בציצית. ומה בגד של 4 כנפות שפטור ממזוזה חייב בציצית? משקוף שחייב במזוזה, אין עוד דין שיהיה חייב בציצית. אגב, יש כלים וחמורים כאלה גם בגמרא.
את ברכת התורה וברכת המזון לפניה ואחריה, זה ממש קל וחומר כזה.
אחת הבעיות עם קל וחומר כזה זה שזה קל וחומר שמבוסס על 2 נתונים ולא על 3. תסתכלו, אם אתה כבר מאיר את זה.
יש כמו קל וחומר שאם איש חייב במשהו, אם אישה חייב במשהו, זה איש בטח שהוא חייב יותר מצוות, בגילוח וכן הלאה. אתה לא הכרחי.
לא, שום דבר לא הכרחי, אבל פה זה נשמע אסור,
זה לא הכרחי. ברור שיש יותר בין הגבר ובין האישה.
לא, ברור, אני אומר, שום קל וחומר הוא לא הכרחי, זה לא ביקורת. אבל פה הייתה ביקורת, אתה מגיע לאבסורדים. משקוף לא חייב בציצית. לא, זה הומור, אבל צריך להבין למה. מה באמת לא בסדר בקל וחומר הזה? לכאורה זה קל וחומר, כמו שעושים בגמרא. מה בסדר בקל וחומר הזה? אחד הדברים שבעייתים בקל וחומר הזה, זה שיש פה 2 נתונים. כתוב רק על 2 הנתונים האלה, נגיד שלא היה כתוב פה 0. בסדר? אז אני בעצם אומר שאני יכול עכשיו פה 0 ואז התוצאה תהיה 1. אבל באותה מידה אני יכול לשים פה 0 ואז התוצאה פה תהיה 1. זה שאלה לאיזה כיוון לקחת הקל וחומר.
ולפעמים הגורל נפתח את
הצעה. ושם במזון לפניו ואחריו. ולכן בעצם זה בעיה, אתה צריך 3 נתונים לקל וחומר, לא מספיק 2. ברגע שיש 3 נתונים, זה גם, אני אסביר בהמשך גם למה הנתון השלישי הוא חשוב, זה לא רק בשביל שאנחנו לא נוכל להפוך, זה אינדיקציה למשהו הרבה יותר מהותי. שיש לינקג' כלשהו בין הצירים האלה. אם זה על האלכסון, אז יכול להיות ששני הצירים האלה בכלל לא מדברים אחד עם השני. טוב, אז אני אגיע בהמשך. כן.
מה הסתם שאלה, זה הדברן שהשאלה, כשהגמרא אומרת אין עוד דין שחייב, למה הגמרא מתכוונת? חצי או לאחד?
אז זה מחלוקת רבי טרפון וחכמים. השאלה אם אומרים דיו או לא אומרים דיו. אז רבנן אומרים חצי, כי אומרים דיו, ורבי טרפון לייט לדיו, ולכן הוא אומר אחד.
לפי מה שאתה מסביר, זה אורתוגונלי לשאלה הזאת. דיו לאחד או דיו לחצי?
לא, הטענה היא שדיו שמדובר עליו שם, זה במצב שבו עסק בשורות נותן אחד, עסק בעמודות שווה חצי, נותן חצי, ואז בעצם יש לך שתי אפשרויות, או שהמסקנה היא אחד או שהמסקנה היא חצי, וכיוון שאין לך ראיה, קח את חצי. זה דיו. הדיו הרגיל זה דיו שנמצא בשני המקומות אחד, ואז אומר למה לא נסיק שזה שניים, כמו שאתה הערת.
אם אפס נותן לי אחד, זאת אחד, נסיק פה שניים. לא, על זה יש את הדיו הרגיל. על הדיו הזה נדמה שרבי טרפון לא מתווכח. רבי טרפון מתווכח על דיו רק במובן שכשיש שני טורים, שני כיוונים של קל וחומר שנותנים תוצאות שונות. אגב, יש רק שניים כאלה בשס, ובשניהם יש ויכוח על דיו. אחד מהם זה בנידה, ואחד מהם זה בבבא קמא. ובשניהם יש באמת ויכוח על על הדיו.
מה? אתה
לא יודע בכלל? לא. בכל מקרה, מה בעצם המסקנה שעולה מכאן? המסקנה שעולה מכאן זה שלמרות שעל פניו היה מקום לחשוב שמדובר בשני ניסוחים שונים של אותו טיעון, אותו עסק, לא, שני עסקים שונים. ועובדה היא שהם נותנים תוצאות שונות. זה נותן תוצאה אחת וזה נותן תוצאה חצי. אז זה אומר שהעסק הוא עסק שונה. נכון, לא סתם לנסח בצורה שונה את אותו עסק. בואו נראה את זה בעוד צורה. בואו נדבר עכשיו על פירחה.
מישהו שאל קודם מה זאת פירחה.
אז בואו
נדבר. המסקנה ההלכתית פה, בגלל שיש את שניהם, אבל אני יכול רק חצי לפי יום.
זה הדיו, לפי רבנן שיש להם דיו. לפי רבי טרפון שאין דיו, אז זה אחד.
הלכה כמו רבנן. בכל אופן, נגיד שיש לי פירחה, אני לא יודע מה על הירח. מצאתי על הירח, ששם הדינו, שקרן פתורה ושן ורגל חייב. תגיד אותי את הדין הזה באיזשהו מקום בתורה. הדבר הזה פורך את הקל וחומר. עכשיו אנחנו יכולים להבין למה הוא פורך את הקל וחומר. למה? כיוון שהקל וחומר, נגיד דבר על הקל וחומר הכחול. הקל וחומר הכחול בעצם מניח שקרן יותר חמור משן ורגל. אז יש לו שומה נגדית על הירח, קרן לא יודע חמור משן ורגל. ואז מה השאלה? השאלה היא אם חצר הניזק דומה יותר לירח, או דומה יותר לרשות הרבים, ולכן אתה לא יכול לדעת האם פה יהיה חייב או פטור. נכון? כך עובדת הפרחה. בעצם הפרחה הזאת מערערת על היחס בין קרן לשן ורגל. היא אומרת, מי אמר שקרן יותר חמור משן ורגל? האינדוקציה שאותה אתה עושה היא לא נכונה. לא בטוח ששני הנתונים האלה יכולים ללמד אותך שקרן יותר חמור משן ורגל בכל הקשר. באמת, אתם מבינים שיש פה איזושהי הכללה. אני לוקח שני נתונים שהם ספציפיים לרשות הרבים. ועכשיו אני אומר, אז מכאן אני לומד שקרן יותר חמור משן ורגל בכל רשות שלא תראה, ובפרט בחתר הנידק. זה האינדוקציה שנמצאת תמיד בבסיס הדדוקציה, מה שהיינו הרבה פעמים. עכשיו, פה אני פורך את צעד האינדוקציה. אני בעצם אומר, אתה מכאן למדת שקרן יותר חמור משן ורגל בכל תחום? לא נכון, הנה פה תראה שיש דוגמה נגדית, אז כנראה שיש תחומים שכן ויש תחומים שלא. ברגע שיש תחומים שכן ויש תחומים שלא, עכשיו אני לא יודע אם חצר הנידק שייך לתחום הזה או שייך לתחום הזה, אז אני לא יכול להסיק את המסקנה. מה שמייחד פרחה דרך אגב, שהפרחה לא צריכה להוכיח שהתוצאה היא אפס, היא רק צריכה להראות שלא שהתוצאה היא אחד. זאת אומרת, יש אסימטריה בין פרחה לבין עסק. העסק צריך להוכיח שהתוצאה היא אחד. הפרחה צריכה להראות שלא בטוח שהתוצאה היא אחד. היא לא צריכה, אם אתה מוכיח שהתוצאה היא אפס... כן, אבל אני אומר, במונחי הנתונים, אז הפרחה לא צריכה לשים פה אפס. הפרחה צריכה לשים פה סימן, להשאיר את הסימן שאלה. אם זה מפריר גם את מאדון?
רגע, זה הצעד הבא שלי. בסדר? אז הפרחה, יש הבדל בין פרחה לעסק, וזו נקודה חשובה, צריך לזכור אותה. ואת העסק, תפקידו להוכיח משהו. פרחה לא מוכיחה את ההפך. אם היה... כן, בדיוק. ואם היה פה הוכחה לזה שיש פה אפס, זה עדיין היה קל וחומר. זה לא היה קל וחומר, זה היה חומר וקל. אבל זה היה עסק שמוכיח לי מה הדין פה. מבחינתי זה גם קל וחומר. פרחה זה להשאיר את סימן השאלה. זה נקרא פרחה.
אז אם תפסת, אתה לא יכול להוציא, זה נחשב... זה נחשב כספק,
אני לא מאמין שמישהו יתייחס לזה, אני לא מכיר התייחסות, אבל לא מאמין שמישהו יתייחס לזה כספק. זאת אומרת, כי לספק, יש שני סוגי ספק. יש ספק, אתה יודע, כמו בשיווי משקל בפיזיקה, יש שיווי משקל אדיש. זאת אומרת, אתה יכול לשים פה כדור, והוא לא יזוז לא ימינה ולא שמאלה. אתה יכול לשים אותו על ראש של הר, את הכדור פה, וגם כן הוא לא יזוז ימינה ולא שמאלה, אבל זה לא שיווי משקל, זה שיווי משקל לא יציב. ויש שיווי משקל כזה. שפה הוא, אפילו אם הוא יוצא הוא לא. זאת אומרת, יש ספק שמשאיר אותך באמצע כי יש כוח לפה וכוח לפה. ויש ספק שמשאיר אותך באמצע כי אתה סתם לא יודע כלום. ספק כזה אי אפשר לתפוס. זאת אומרת, אתה צריך לתפוס כי יש לך דרר אדם המונה. זאת אומרת, שאתה יכול, שיש איזושהי צד להסתפק לטובתך. בכל אופן, אז הפרחה הזאת פורכת בעצם את הסימן הכחול הזה. את היחס בין הקרן לשן ורגל. ועכשיו באמת השאלה המעניינת היא מה זה עושה לקל וחומר האדום. כלום. נכון? קל וחומר האדום, מה הבעיה? מה אני אומר? חצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים, וכן גם פה חצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים. מה אתה רואה פה? אני רואה שהירח לא יותר חמור מרשות הרבים. מה זה מעניין אותי? מי דיבר על הירח?
לא, אבל הירח מפה יותר חמור מרשות הרבים, אז הירח עצמו כאילו שובר את יחס הסדר האפשרים בין הרשויות.
נכון.
לא,
לא בין הרשויות, בין הרשויות האלה, אבל בין שני אלה נשאר.
אולי הוא מפריך את עצם הטענה שיש סדר בין הרשויות.
מי אמר? למה? יש פה דוגמה שבה זה לא עובד. מה זה קשור? זה לא אומר שום דבר על הנתונים שלי. בקל וחומר הכחול, אני אחזור לזה, אבל בקל וחומר הכחול, הירח מפריך ישר את ההנחה שקרן יותר חמור משל ברגל. פה זה משהו נורא היפותטי, זאת אומרת, אתה אומר, את אותו קל וחומר יכולתי לעשות לפה, ואז הייתי מקבל אחד. או חצי, לא משנה.
לא זה מה שאני אומר. אני אומר שאם המציאות הזו קיימת, זה אולי מראה שאי אפשר לעשות סדר מגדול אל הקטן בין הרשויות. עובדה, כי עובדה שאתה...
אתה אומר, אתה הוריד את כל הקלים החמורים שיש בשס, בגלל שפעם אחת נפל קל וחומר באיזשהו מקום. זה כמו להוריד קל וחומר בגלל נתון לגמרי אחר. מה זה קשור? יש יחס בין שתי הרשויות האלה, לא אמרתי כל רשות ורשות. הבין שתי אלה, יש יחס? יש. מה פעמי שיש מקום אחר שבו זה לא יעבוד עד שם, אל תעשה כזה.
זה לא כזה שיש יחס ויש לך שני דומים שונים?
כן.
זה לא מספיק לקבוע יחס.
למה? הנה, בלי זה היה מספיק. אז למה אני יודע זה לא מספיק? נתון אחד מספיק לקבוע יחס בגלל זה. אז לכאורה, בעצם הפרחה הזאת, פורחת את הקל וחומר הכחול, אבל לא פורחת את הקל וחומר האדום. איך פורחים את הקל וחומר האדום? עם פרחה כזאת. אני רוצה עוד מזיק, אני לא יודע מה נגיד בור. בסדר? בור ברשות הרבים נגיד חייב, ובחצר הנזק יהיה פתור. סתם, רק בשביל הדוגמה. ואז כמובן זה יפרוח את הקל וחומר האדום, אבל יישאר אדיש לקל וחומר הכחול. אוקיי? בעצם מה שזה אומר, זה ששני הניסוחים האלה, הם לא שני ניסוחים של אותו עסק, אלא הם שני עסקים שונים. שלכל אחד מהם יש תוצאה שונה, במקרה שיש לה סימטריה בטבלה, ואפשרות שונה לפרחה. פרחה שפורחת את האחד, לא פורחת את האחר. הבעיה הגדולה היא, שכשתעברו בכל השס, לא תמצאו שעושים את זה. הייתי מצפה שכשיש קל וחומר בשס, ומעלים נגדו פרחה, סובב את הקל וחומר. נגיד, יש קל וחומר כזה, בסדר? מישהו מביא פרחה מהירח, אוקיי, אז אני אלמד את הקל וחומר האדום, לא כמובן. נכון. איפה מוצאים סיבוב של קל וחומר? רק בשני מקומות, כמו שאמרתי קודם, במידה ובבקמה, ובשני המקומות האלה זה תמיד כאשר יש טבלה אסימטרית, יש פה אחד וחצי. שני המקרים, יש טבלה של אחד וחצי, וזה הדיו של רבי טרפון ורבנה. בכל קל וחומר רגיל אחר, ברגע שעולה פרחה, הקל וחומר נפל. או שתרדו את הפרחה באיזושהי צורה.
אני רוצה לנסות למה ששאלת פה היהודי. כאילו, זה כן, זה שהדוגמה של הירח כן יכולה מראה, שההנחה שאתה עושה באופקי לא בהכרח מביאה,
אני אומר,
כי הרי אותו יחס שיש בלשן ברגל ושתי הרשויות,
זה משהו שער, אני אומר, זה פורח את היחס בין רשות הרבים לירח, אבל למה אתה מסיק מכאן שאסור לי לעשות יחס כזה?
אתה רואה שיחס בין 0 ל-1 ברשויות בשם ברגל, לא
ברשויות אחרות, הרי לפי ההיגיון הזה יכולת להפיל את כל הקלים והחמורים בשעס, והנה אתה רואה שקל וחומר לא עובד, הנה תראה, הנה יש פה ירח, הקל וחומר לא עובד, אז בוא נפיל את כל הקלים והחמורים בשעס.
זה אותו יחס ספציפי.
לא יחס ספציפי, זה יחס לירח וזה חתר לירח, גם אין שם פקידה, ואין גם, זה משהו נחל.
אבל אין טעם, אבל זה לא רלוונטי. אין, לא כתוב אף מקום שבירח זה באחד או כזה.
הוא לקח את זה כנראה.
לא, 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 לא,
לא, לא, לא, טוב, בכל אופן, אני אחזור לזה עוד. אני אחזור לזה אחרי שאני אראה למה זה נכון. זאת אומרת, כי על פניו זה לא כך פשוט להגיד את זה. מה שהדבר הזה בעצם, הייתי מצפה, זה שבכל מקום שהשס מביא קל וחומר, ומציג עליו פרחה, אז השס יסובב את הקל וחומר, והכל יהיה בסדר. אגב, זה קורה במשנה בבבא קמא, למי שזוכר שם רבי טרפון ורבנן, רבי טרפון עושה קל וחומר שמגיע למסקנה שקרן חייבת נזק שלם בחצר הנזק, ואז רבנן מסובבים לו את הקל וחומר, ואומרים לו, הנה, אתה רואה איזה חצי. מין הוקוס פוקוס כזה. אז כן מסובבים. אבל עקרונית, עושים את הסיבוב הזה רק במקום שיש פה באמת הבדל בתוצאות בגלל אסימטריה בטבלה. אבל בכל טבלה אחרת, אם היה טבלאות רגילות שפה כתוב אחד, לא חצי, ואז התוצאה היא אחד, בשני הצדדים אף פעם לא מסובבים. למרות שיש פרחה.
ובכל מקום שיש אסימטריה כן מסובבים? בכל מקום?
אני חושב, עד כמה שאני...
יש רק שני מקומות.
באותם מקומות של הדאיו. בשני המקומות שעוסקים בהם בדאיו של כאן נכון. זה שני המקומות שאני מכיר.
למרות שהטקסט מציין את שני הכיוונים של הקל וחומר.
איפה?
בשני הצירים.
איפה? רק באיפה שמסובבים. כשמסובבים, אז כן, הוא בדיוק הוא מנסח את הניסוח ההפוך, זה נקרא לסובב. אבל בשאר המקומות לא, אתה אומר את הקל וחומר בניסוח אחד, מעלים פרחה, הקל וחומר נפל. או נפל, או שמתקנים אותו, אבל לא אומרים, לא, לא מפריע לי הפרחה שלו בשלב, אני אעשה סיבוב וגמרנו. אז זה אומר שהגמרה בעצם כנראה תופסת ששני הכיוונים, הכחול והאדום, ומכאן ועד אני כבר אתעסק עם טבלה סימטרית, נעזוב את החצי, אולי אני אחזור את זה בהמשך. אז שני הניסוחים האלה הם בכל זאת שני ניסוחים של אותה טענה, של אותו טיעון. למרות שזה נראה שני טיעונים שונים. לפחות ככה משתמע מהגמרה. והשאלה איך להבין את המסקנה הזאת. אז שאני לא יודע אם אולי נעצור כאן.